אז בואו נדבר קצת על השלווה והתובנה שני, בואו תפתור אחריי שיני
שיני
שיני שיני זה שלווה או שלום שקט נה זה להישאר אז שיני זה להישאר בשלווה במילה בסנסקריט שמטה שמטה היא צורה גבוהה של סמאדי ואנשים תרגמו שינה לאנגלית בתור calm abiding או בתור רגיעה בעברית אני מתרגמת שלווה זאת לא המטרה של הבודה והוא לא בא ללמד אותנו להשיג שלווה אבל אנחנו צריכים להשיג שלווה בדרך חייבים להשיג שלווה בדרך אבל שלווה מה? פה הכוונה ספציפית מאוד למה מתכוונים לשלווה מתכוונים לרמה מדיטטיבית מאוד גבוהה שבה יש איזון מוחלט של כל הצ'ינגווה והגופה, מה שדיברנו קודם, ועוד גורמים אחרים, ומצב שבו אנחנו משייטים תוך ריכוז עמוק, אני אומרת משייטים, זה לא שאנחנו חושבים, אנחנו מרוכזים באובייקט, זה כמו האוטו על הקרוז קונטרול. אנחנו לגמרי מאוזנים, לא צריכים ללחוץ יותר על הדוושות באוטו, מאוד מרוכזים, מאוד ערניים, מאוד ברורים, יכולים לשבת שם הרבה זמן, שעות, בלי לזוז. מושיבים את המיינד על האובייקט, יושב על האובייקט, אז לא ימינה ולא שמאלה, שום דבר לא מפריע. הגוף יושב שעות, אין שום בעיה, אתה אומר לו, יושב את הראשו ויושב הראשו. לא רק זה, אלא שכתוצאה מהריכוז המדהים שהצעתם, הגוף והמיינד מלאים בעונג. עונג מדיטטיבי. זה עונג מדהים, הוא לא העונג הגבוה ביותר, רחוק מזה, יש הרבה יותר מזה. אבל הוא נפלא כשעצמו. והוא מתחיל עד לפני השינה, אבל בשינה הוא מאוד מובהק, יש לו אופן מאוד מובהק, קוראים לו שינגן. אז זה שינה, אז בואו ניתן הגדרה של שינה.
רנגי מקפלה, צ'צ'יק טון ימפר שקטופקי, שינג'ן קי דווה קיפר צ'נגי סימפה, טינגדים. מקפה זה אובייקט של מדיטציה. רנגי מקפה הוא אובייקט שבו מתמקד המודד. זה צ'יקטו באופן חד נקודתי. ניאם פרשק, שהייה מאוזנת. טופ, כוח. ניאם פרשק טופ כי מכוחה של שהייה מאוזנת על האובייקט. שינג'ן קידאווה, העונג של שינג'ן. קיפר צ'ן, יוצא דופן. סימפה, ספוג. טינגנזין, ריכוז. זהו מטף של ריכוז. שספוג בעונג היוצא דופן של קלות של תרגול, שהוא תוצאה של שהייה מאוזנת בריכוז חד נקודתי על אובייקט המדיטציה.
ומי שרוצה יותר פירוט על איך מגיעים לשם זה בקורס מספר 3, ויש עוד פירוט על זה גם הרבה, הספרות הבודיסטית מלאה הסברים. אנשים מציגים את זה, זה לא קל, אבל זה אפשרי. זה לא שאת פוגשת הרבה כאלה, אבל אפשר לפגוש אותם, הם לא כל כך נדירים. אפשר לפגוש אותם אפילו מחוץ לבודיזם. את לא חייבת לתרגל בודיזם בשביל זה. את כן צריכה לתרגל מדיטציה. איך משיגים שינה? על מה נותן לנו אובייקט? יש הרבה אובייקטים, אנחנו נדבר על אחד שמאסטר שנטידבה אומר לנו לקחת. ומפתחים ריכוז מרבי על האובייקט הזה ומגיעים לקלות של תרגול ולעונג הפיזי הזה ולשליטה המדהימה הזאת במים שלא זז ימינה ושמאלה זה שינה, זה שלווה אפשר להשיג אותו על כל אובייקט, אם אנחנו נחליט להתרכז באובייקט הזה, הוא צריך להיות מעניין כדי שאנחנו נשאר איתו מספיק זמן, אבל הוא לא חייב להיות מעניין. אפשר להשיג אותו על כדור של בייסבול. ואנחנו אומרים, אם כבר, אז כבר, אז בואו ניקח אובייקט שגם מקדם אותנו מבחינה רוחנית שהוא קדוש. חבל לבזבז שנה של תרגול. על אובייקט שהוא לא קדוש. והיופי של טנטרה זה שזה עכשיו הרבה יותר מהר בתוך הטנטרה. יותר קל, יותר מהר, יותר כיף. אי אפשר לראות ריקות ישירות בלי שיש שינה. וזאת הסיבה לפתח שלווה. שלווה בפני עצמה היא לא מטרה של הבודיזם. הסיבה לפתח את השלווה של שינה זה כדי לראות ריקות ישירות, כי רק אז אנחנו מקבלים את הנשק העצום הזה שעוזר לנו לחסל את הנגעים הרוחניים ולצאת מסבל ולעזור לאחרים לצאת מסבל. בלי זה אין צ'אנס. גם אם זה עדיין לא יצא לנו מסמסרה, שינה בפני עצמו לא מוצאים מסמסרה. הוא הישג רוחני נכבד וחשוב מאוד וקשה להשגה. הוא בפני עצמו לא מחסל את הסבל. ברגע שהשגנו אותה, אנחנו נמשיך אולי להתגלגל את הסמסרה, אבל עם מים שהוא נוטה להיות מרוכז. ולמעשה אנשים שמשיגים ריכוז מהר, זה בגלל שהם תרגלו מדיטציה הרבה זמן לפני זה, הרבה גלגולים לפני זה. אז זה היה השינה. עכשיו אני רוצה לתת לכם את ההגדרה של תובנה. אז הנה, המילה לתובנה, הטיבטית, שנסו לשרבט את הטיבטית ולחזור אחריי, פלאט, טום. פלאט? טום. פלאט טום. אנחנו אומרים תובנה בעברית, אבל הפירוש המילולי של המילים זה ראייה יוצאת דופן. פלאט טום זה טיבטית, וויפאסאנה זה המילה בסנסקריט. בואו חזרו אחריי. וויפאסאנה. כשאומרים וויפאסאנה זה אותה מילה בפאלי. אז בואו ניתן לכם את ההגדרה ואז נדבר על זה קצת.
רנגי טן שינה לטנה. רנגי מקפלה, סוסו צ'טופקי, שינג'ן קידאו הקיפה צ'נגי סימפה, שירב. רנגי תן שינה לטנה, מבוססת ושלווה מדיטטיבית. רנגי מקפלה, סוסו צ'טופקי, מכוח האנליזה של האובייקט שלה. שינג'ן קידאו הקיפה צ'נגי סימפה, ספוגה בעונג היוצא דופן של שינג'ן. שירב, חוכמה.
אז ויפאסאנה, או תובנה בעברית, היא חוכמה שספוגה בעונג היוצא דופן של קלות של תרגול, מכוח האנליזה של האובייקט שלה, ומבוססת בשלווה. זה תובנה. מה זה אומר? בניגוד לשינה, כשמדברים שם על ריכוז חד נקודתי, בתובנה מדברים על חוכמה. אם השגנו שינה, בשביל מה השגנו שינה? כדי לצבור חוכמה. שימות החמישית, אם השגנו שינה, השלמנו אותה. עכשיו מה אנחנו צריכים לגרום את השישית? אז אנחנו לוקחים את היכולת הזאת שפיתחנו בחמישית, ועכשיו, כשהמיים שלנו עוקף כמו קרן חדש, ואנחנו יכולים להפנות אותו, לאן שאנחנו מחליטים. כשאנחנו מחליטים, תרכוש חוכמה. אנחנו מחליטים להבין את המציאות האולטימטיבית, לראות ריקות, להבין ריקות. קודם דיברנו על זה שהאש הוא לא אוהב מצד עצמו, נכון? אין בו שום אתיות מצד שלו, חתיכת פלסטיק, והאתיות באה ממני, ויש לי מושג של כתיבה בראש, היא הרבה הרבה עזרה לזולה. כשאנחנו מדברים על העת הזה ועל הפלסטיק הזה, אנחנו מדברים על הריקות שלו. כל פעם אתם רואים אותי מניפה עת, תחשבו, היא מדברת עכשיו על ריקות. מדברת על זה שלדברים אין טבע משל עצמם. ולמה זה מעניין לדבר על העת? לא כל כך מעניין. הרבה יותר מעניין לדבר על עצמי. שלי אין טבע משל עצמי. אני לא טובה או רעה או יפה או מכוערת או צעירה או סקנה או בן אדם או כלב מצד עצמי. אין בי משהו שהוא במהותי דבורה. אין פה דבורה שהיא מצד עצמה דבורה. עובדה, אם בא מישהו לפה שלא פגש אותי אפם, הוא לא יודע שאני דבורה. אם יבוא לפה ממלא, אפילו לא תחשוב אישה. אין לה מושג של אישה. יש לה מושג של איזה יצור גדול שבא לדרוס. מצד עצמי אין לי שום מהות, חוץ מזו שאני משליחה. ואני משליחה אותה כפי שמוכתב לי על ידי הקרמה שלי, וקרמה שלי מוכתבת לי על ידי מה שאני עשיתי ופעלתי לעבר, אך ורק.
הבת שלי, והבינה יפה, היא הבינה את זה עד הסוף, אבל אז היא שאלה, ואת מה? מה אני צריכה לעשות עם זה? זה לא נתתי כל כך מיני.
יופי, תודה על השאלה. כשאנחנו עושים את הסיפור הזה לא על העץ, אנחנו לא כל כך מתרגשים מהעץ, אבל אנחנו מתרגשים כשהבוס צורח עלינו, או כשהחבר עוזב אותנו. שם זה קשה. אז מה נעשה אז? ככל שאנחנו מבינים יותר ריקות, אנחנו נוכל יותר לשמור על אורך רוח ועל שמרת חיים כנגד כל מצב, כי המצבים הם ריקים. לא רק החפצים הם ריקים, המצבים הם ריקים. שמות העצם הם ריקים וגם שמות הסוהר הם ריקים, וגם הפעלים הם ריקים. כל הדברים האלה ריקים. אז איך הבוס מופיע בפניי? אם הוא מופיע בפניי לא צודק או צורח או משפיל, זה בא ממני. אין בו, אין בדברים שלו שום דבר שהוא משפיל מצד עצמו. אם אני מבינה את זה, זה מביא תועלת. כי אז, אם אני מבינה שאם אני מרגישה השפלה, זה בגלל שאני בעבר השפלתי אחרים, ואין שום דרך אחרת שאני ארגיש מושפלת על ידי מישהו אחר. אין שום דרך אחרת. אם אני את זה מבינה, שאני לא יכולה להרגיש מושפלת בלי שהשפלתי אני קודם אחרים, אז כשהוא בא ומשפיל אותי, אם אני יכולה לשמור על ההשתנות לרגע, ולזכור ריקות, לזכור שהדברים הם לא משפילים מצד עצמם, איך אני אגיד? אם אני מבינה שזה בא כתוצאה ממה שאני עשיתי בעבר, אז מה הדבר האחרון שאני רוצה לעשות? לתרוא את הזר על הדבר הבא.
אז שאני לא
יודעת כותה. אז לא הבאת, אבל את לא הבאת מספיק כמו כדי שבאופן אינסטינקטיבי תוכלי לגייס את זה בכל מצב ומצב. האדם שרואה ריקות ישירות יודע את זה בהווייתו, בכל תא בגופו הוא יודע את זה. ואז מהר מאוד הוא מסלק את הסיבות לנגעים הרוחניים, אז ככה הוא מתהר את עולמו. בלי זה באמת יש לנו כוח מועץ, ורוב המצבים אנחנו נשכח. או שנזכר אחרי שעה אחרי שכבר עשינו נזק, כי אם צריכה לתפח מערכת יחסים 10 שנים, התפרצות הפחת יכולה לגמור אותה. אז אנחנו עושים צרות לעצמנו כל הזמן, כי אנחנו לא מבינים את הדברים האלה לעומק. עכשיו אנחנו כבר היום רכשנו מידה מסוימת של הזנה. אחרי שישראלנו שינה ויש לנו מיינד מאוד מורכב, שזה מיינד והמחוך עצום, זו תודעה מאוד חזקה, ואותה עכשיו לסמבין על העת, או על המדברים שלי, או על הגוף שלי, או על ההרגשות שלי, אז אנחנו מתחילים להבין ריקוד ברמה הרבה יותר עמוקה, הרבה הרבה יותר עמוקה, וזה נותן לנו את הסיכוי לראות ריקוד ישירות. עכשיו מה קורה? כשאנחנו משיגים שינה, אנחנו משיגים את הריקוד המדיטטיבי הזה שהוא ריקוד חד נקודתי. עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב קצת, איפה בעת, וזה כבר תנועה של המים. קודם לא הייתה תנועה, קודם המים שלי היה קבוע. עכשיו מתחילה תנועה של המים, אני מתחילה לחשוב קצת. עכשיו אני רוצה להתייצב תוך כדי תנועה. זה דורש עוד יותר יכולת מנטלית. זה עלה טוב. הראייה של ריקות היא ישירה, והיא מעבר למחשבה, לכל מחשבה, כן.
למה אנחנו
עושים
את כל האימונים
המצויים
האלה
שבעצם כל הרצועים ולהעיף
את הדבר
הזה ולהיות עם האובייקט שלו? כי איך תסביר את זה? אני יכולה לטעום את הגזר ולהרגיש את טעמו בפה באופן ישיר, בלי לחשוב עליו יותר מדי, בלי לנצח את זה יותר מדי, יש לי טעם של גזר בפה. מה אני עושה עם ריקות? איך אני יכולה לטעום ריקות אם זה לא אובייקט של החושים? אני לא יכולה לראות את זה בעין, אני לא יכולה לשמוע את זה, אני לא יכולה לתאר צבע של זה, לא צליץ של זה, לא תחושה של זה, לא טעם של זה, לא ריח של זה. אפילו לא במחשבה, זה אפילו לא אובייקט של מחשבה. זאת הדרך. זה מה שבודה מלמד אותנו. ואם צברנו מספיק קרמה אחר, אז אנחנו נוכל להגיע לחוויה שהיא לא של חשיבה רציונלית. אבל להגיע לכאן אנחנו משתמשים לחשיבה רציונלית, ומפתחים את החשיבה הרציונלית, במידה מדהימה כדי להגיע מעבר לה.
יש מורה שנמצא שם יכול להביא אותך לשם.
להיות עם חיצת מישהו שראה מאוד עוזר. להיות בקביבתו ובקביבתו מאוד עוזר. ואז אתה לא בקרמה שלך. עם הקרמה טובה יכול מורה לעזור. איך עושים אנליזה לפי קדר הבדה? קדר הבדה היה ביחד עם גלס הבדה. שניהם תלמידים של ג'סון קאפה. ג'סון קאפה המורה הגדול שאנחנו לומדים לפי מסורתו, שני תלמידים מדהימים שהיו לו. גייל סבג'ה, זה הפרשן שאנחנו משתמשים בו בקורס הזה, זה חבר שלו, והוא תיאר לנו יפה איך לעשות מדיטציה שמובילה בסוף ללאקטום. סוג של מדיטציה שעוזרת לנו לפתח
הבנה של ריקות.
בוא נסע על העת. אני רוצה להבין את הריקות של העת. אנחנו מסתכלים בעת. אני אחזור על השלבים שהוא מתאר. אז קודם כל, השלב הראשון זה להסתכל בחפץ כמו שאנחנו רואים אותו באופן רגיל. בלי לעשות יותר מדי ניתוח. פשוט. אז זה פעם אחת אנחנו מסתכלים על זה. פעם שנייה אנחנו מסתכלים על החפץ ומנסים לראות אותו כקיים מצד עצמו. מדגישים את האספקט המוטעה שלו, כאילו הוא קיים מצד עצמו, כאילו הוא עץ מצידו הוא. הוא עץ, כולם יודעים שזה עץ, עץ מצידו הוא, להדגיש את האספקט.
להדגיש את
הגג שלו, אתה רואים את הגג שלו. השלב הבא, אנחנו רוצים לדחות את זה, זה ראייה מוטעת של העץ. ראינו שהעץ לא מביא איתו עציות מצידו הוא, נכון? העציות באה ממני. אז השלב הבא, שלב שלוש, זה לראות את הקיום התלוי שלו. לא, שתיים היה שהוא קיים מצד עצמו בלתי תלוי. הוא עץ מצידו הוא.
אבל הוא עץ כי מישהו...
כשאת אומרת מישהו יצר אותו וזה, אז אני כבר מסתכלת על הסיבות לעץ הזה. דרך אחת לתאר קיום תלוי זה להסתכל על... הסיבות, כן, הביאו כניסת פלסטיק לבן וכניסת פלסטיק שחור ומכונת יציקה וכל הדבר הזה. זו דרך אחת, ויש עוד דרכים. אנחנו רוצים לקפוץ ישר לדרך שמובילה אותנו בראייה של ריקוד, וזה לראות שבלי שאני אסתף תווית של עץ לחפץ הזה, לעולם לא יהיה פה עץ. לעולם לא יהיה עץ בלי מתבונן ששם עליו תווית של עץ. וכדי שאני אוכל לשים עליו תווית של עץ, אני הייתי צריכה לברוע סיבות קרמיות כדי שיהיה לי מושג של עץ בראש, של כתיבה בראש. אז זה הקיום התלוי שלו, ובזה אנחנו הוגים די הרבה זמן, לנסות לראות שהוא לא עץ מצד עצמו בלי שאני אספק את העתיות שלו. עכשיו לעשות את זה לסירוגין, לעשות חילופין. הנה, עכשיו תראו עץ רגיל. תראו את זה בתור עץ רגיל. תראו את זה בתור הנה עץ. עכשיו אני מחביאה אותו, וכשאני אפיא אותו, תראו גליל פלס. תפשיטו אותו מהעתיות שלו. לעשות את זה לסירוגין, אז אתם רואים, ברור שהוא לא מביא איתו את העתיות. הנה, אתם יכולים לשים אותה עליו ולהוריד אותה ממנו. וזה יופי לעשות, הלוך חזור, הלוך חזור. 1, 2, 3, לעשות לסירוגין. והשלב הרביעי, כשהאופי הזה של... היעדר קיום עצמי, אם יהיה לכם ברור, אם את 40 חזק במגע עם זה, תשתדלו להישאר עם זה. מגיע רגע שזה נהיה מאוד ברור שאין פה עת מצד עצמו. עם האין הזה, צריך להישאר עם האין הזה, והריכוז של העת. אז אחרי שתרגלתם מספיק את השלבים הראשונים, יכול לבוא רגע שאתם תראו שאין פה עת מצד עצמו. אני מדברת על חוויה יותר מאשר על המחשבה. יש לכם את החוויה הזו, תנסו להישאר. חוות. כן, אז אם את יכולה להישאר עם זה רגע, זה יופי של מדיטציה. אם אתם עושים את זה הרבה, זה נפלא, כי זה מפתח את השרירים שבסוף לראות ריקוד ישירות. זה החלק הקשה. את חלבו ללמוד.
לראות את הסיבתיות הקרמית הוא החלק היותר קשה בכל התרגיל, שכן הסיבתיות הקרמית היא מציאות חבויה ביותר, ודרוש לימוד של ישות מוארת כדי להבין אותה. אנחנו מדברים על זה בקורס 4.
אנחנו נמשיך לדבר. האדם שורר ריקות ישירות במדיטציה, הוא עשה המון תרגילים כאלה, צבר המון חסד ושרת את הלמות שלו בלי סוף, והוא מנסה לעשות אנליזה למשל על הגוף שלו, על חמשת המצבורים שלו, או על כל היצורים החיים, הוא רוצה לעזור לכל היצורים החיים. ובגלל הכוח של הקרמה הנפלאה שלו והריכוז שהוא השיג וכך הלאה, הוא מנסה להתרכז ולעזור ליצורים ומופיע הריכוז. הוא רואה את הריכוז, ישור. ואין כמו לרצות לעזור לכל היצורים כדי להביא את הקרמה הזו. ובזה נדבר אחר. ואור מה שאמרנו עכשיו, לעשות הרבה מדיטציה באופן עקבי
ובלעדי
על הנשימה או על הגוף או על אובייקט סתמי, היא שגיאה לפי הבודיזם הטיבטי, מסה קמלשילה מהמאה השמינית וחכמים אחריו, אומרים שזאת שגיאה.
מדיטציה כזו, אם זה כל מה שאנחנו עושים,
היא יכולה להביא ריכוז, היא יכולה להביא שינה, היא לא תביא לשחרור מסמסר,
והיא לא תביא להערה,
ולכן היא בזבוז זמן. היא טרגדיה.
גשם מייקל אומר, 99% מהאנשים כלל המעוניינים בתרגול מדיטציה, והאחוז האחד שכן מתרגלים, כמעט כולם מתרגלים מדיטציה סתמית, שאין בכוחה להביא להם עושר בר קיימא. כדי להגיע להערה,
חסף שהוא מביא הרבה קרמה טובה. אם את מבלה ימים וחודשים ושנים במדיטציה כזאת, את לא סוברת את הקרמה שאת צריכה, ואפשר להשיג את זה עם אובייקט שהוא כן קדוש.
מהו אם כן האובייקט שעליו ראו שנתמקד? זה עשוי להשתנות בשלבים שונים בדרכנו. ולכן האובייקט הטוב ביותר עבורנו הוא זה שניתן לנו על ידי הלמה שלנו.
מה שאת אומרת זה שאני יכולה לקחת מדיטציה אחרת שבה אני מתרכזת על משהו קדוש, ואז אני מקבלת גם ניקוי נגעים, גם ניקוי קרמה,
וגם את הסיבות הקרמיות להגיע לארמלה. כשאת עושה את זה מדיטציה של ריכוז נפלא
על אובייקט סתמי כמו הנשימה למשל,
ואם את עושה את זה במשך הרבה שנים, כל יום, הרבה שעות, אז את לא סוברת באותו זמן קרמה שלילית, כי את לא מדברת עם אף אחד, ואת לא משקרת לאף אחד, ואת לא הורגת אף אחד, ואת עלולה לעזוב את העולם הזה, את חייך אלה, את הגוף הזה, תוך כדי המדיטציה הזאת, ואז לאן תלכי?
לפי הלימוד הבודיסטי, מדיטציה מעין זו, במשך שעות רבות ושנים רבות, היא בדיוק מה שמייצר את הסיבות הקרמיות, לעבור...
זה מה שנקרא סמטן. מה זה השם של הפרק, סמטן? אותו שם מתמש לאותם הרמות במה שנקרא עולם הצורה ועולם חסרי הצורה.
קוראים לנרוון?
לא, את עדיין בסמסרה, את כבר עושה בסמסרה בעומק, זה יכול להיות אלפי שנים, ויגמר הקרמה הזאת, ואת תפלי משם, ולא עשית כלום, כלום. ולמעשה, לפי הבודיזם, כבר כולנו עשינו את השטות הזו. כי כבר כולנו היינו פה אינספור פעמים, והיינו כבר אחר, אבל אנחנו עדיין בסמסרה. זה לא נותן לך כוח לצאת מסמסרה. אפשר להסיק לך שינה ללא ספק. לא מספיק לצאת מסמסרה. שינה לא מספיק. את צריכה לראות ריקות ישירות לפני שאת יצאת מסמסרה.
אחרי שהגענו לשינה אפשר להמשיך ולעדן את המים מאוד מאוד מאוד.
אמרנו שזה שם כולל של רמות מדיטטיביות שונות. יש פה ארבע רמות שנקראות עולם הצורה, ויש עוד ארבע שנקראות עולם חסר צורה. לאט לאט האחזות הולכת ופוחתת, בשלב מסוים שאין שום האחזות יותר ושום דבר של צורה. בשלבים עוד קודמים, החושים מפסיקים לעניין, אוכל מפסיק לעניין. בשלב מסוים אין שום עניין בשום צורה, זה נראה למודד משהו גס, הוא עובר הלאה, מה עניין? מאוד 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 מודן. אם התודעה עוברת את הגוף בתוך המצבים המדיטטיביים האלה, אדם נולד בתוך היקומים האלה. בגלגל החיים הם נחשבים בין האלים. אנחנו מדברים עליהם בקוף מספר 8 ביתר פירוט. אנחנו לא ממליצים לאנשים לעשות את המדיטציות האלה, כי אם
מתרגלים אותם במשך הרבה זמן, הן גורמות ללידה.
אחד מהצורות האלה שהן בסמסרה, מבלים שם הרבה זמן, בכיף גדול, אתה סתם יושב לכם הרבה עונג. מגיעים למקום שכאילו העונג הגדול נראה כבר לא מעניין.
צורה זו של תרגול מדיטציה ברמות שולחות ומתעדנות, אך ללא הראייה הישירה של ריקות, נקראת הדרך הארצית.
וזה לא מביא שום ברכה לאף אחד. אבל לא יוצאתם להערה, אתם לא יכולים לעזור לאיסורים. והעונג של הערה הוא פי כמה, הוא בכלל לא דומה לזה, אז למה לבזבז קודם? יש אנשים שמתבלבלים וחושבים שזה נרוונה. מגיעים לרמה הזאת, כבר התנתקו מהתענוגות החושיים, אין להם שום משיכה לזה. הם כבר בעונג רב, אז הם חושבים שהם כבר יצאו מסמסרה, והם חושבים שהם בנרוונה, וזו טעות, כי הם לא.
למרות שאין להם נגעים רוחניים וסבל בפועל ברמה הזאת, הם עדיין לא חיסלו את הזרעים והנטיות לנגעים ולסבל. ואדם שהגיע לשם ייאלץ בסופו של דבר ליפול ממצב זה. כל מי שמגיע לעולם האלים נופל משם בסופו של דבר.
מה שקובלת
בנושא? אתה מגיע
לעולם האלים, ואחר כך מתקלה הקרמה הזאת, וזה גורם אחר כך לקבל גוף בגיהנום. כי גמרת את כל מה שטוב, ונשאר רק מה שרע. ולא היה לך עוד את השפת אטום שמחסלת את הנגעים על כל עקבותיהם, שזה הראייה של ריקות. אם את מראש מכוון את עצמך להיות בודיסטווה, לפתח את החמלה, את לא תרצי ללכת למקום שמשרת רק אותך, במיוחד שהוא לא באמת משרת אותך.
אני יכולה לבחור ולמזון דרך אחרת.
והמורים יכוונו אותך לשם, בגלל זה את רוצה לקבל את האובייקט מהמורה. המורה יכוון אותך שאתה תתחיל את החמלה, כי החמלה תמנע אותך מליפול לשם. את לא תוכלי לסבול, תראות שהיצורים סובלים ואת יושבת לך שם.
מי שלא ראה ריקות ישירות, לעולם לא יוכל לחסל באופן מלא ותמידי את הנגעים שלו. ולכן מי שלא מצליח לראות ריקות ישירות בחיים האלו, מובטח שיאלץ לסבול. אדם שלא ראה ריקות ישירות, אינו מסוגל לחסל באופן מלא ותמידי את נגעיו הרוחניים. ולכן מי שלא מצליח לראות ריקות ישירות בחיים האלו, ייאלץ להמשיך לסבול. עד ליום שבו אדם רואה ריקות ישירות, מובטח לו שייאלץ לסבול. נגזר עליו לסבול, הן פיזית והן מנטלית. ועוד שמי שמצליח לראות ריקות ישירות, זה מבטיח את חיסול הסבל תוך זמן לא רב. כך שזה מאוד חשוב.
שינוי הוא פה. עכשיו, צריך עם השינוי לעלות לרמה הזאת, שהיא הרמה הראשונה של עולם הצורות. בתוך הרמה הזאת יש גם כן רמות.
וכאן מדובר
במקום מאוד ספציפי שם, והשם שלו. בואו תחזרו אחריי. סמטן דנקוי? מי הדוק? מי שוקנה. סמטן זה אותם הרמות פה. דנקוי זה ראשון. אז הרמה הראשונה של הסמטן, נירדוק בשלב מכין שלה, שקוראים לו מיצ'וקמה.
שאין לעצור בעדו.
נירדוק מיצ'וקמה.
השלב המכין ששמו שאין לעצור בעדו. הוא נקרא כך משום שנאמר עליו שעם רמה המופלאה הזו של ריכוז, ניתן לחסל את המכשולים של כל שלושת העולמות בסמסרה.
לשם צריך לעלות, כי זה הפלטפורמה שצריך להימצא בה כדי לראות ריקות. והמורים שלנו אומרים, אם הגעת לשם, מיד אתה עובר לויפאסנה. צריך להגיע לרמה הזאת.
שאין לעצור בעדו.
ומי שם לראות ריקות ישירות. כשמגיעים לנירדוק הזה, מאבדים את העניין באוכל, בסקס, במוזיקה, בכל הדברים של החושים. זה אומר, הגוף שלנו בעולם התשוקות, אבל המיינד כבר לא. המיינד הוא בעולם הצורות, שהוא מחוץ לעולם התשוקות, ברמה הראשונה של עולם הצורה, ומהמקום הזה רואים ריקות ישירות.
יש
צורה
של מכשולים למדיטציה, שכל מודד צריך להכיר אותם. צריך להכיר מה המכשולים ומה התיקונים שלהם. הם מפורטים בחלקים שונים של הסיפור. על החשובים מאוד עברנו בקורס מספר 3. עכשיו נחזור על זה מכיוון אחר, רשימה קצת שונה, שמבוססת על נגארג'ונה. נגארג'ונה חי מערבי לספירה. יש כאלה שאומרים שהוא חי 800 שנה, והיא שרגת שמיים המערבי. אף אחד לא יודע בדיוק כמה זמן הוא חי ומתי הוא חי. אבל אם ניקח מערבי, אז זה 900 שנה אחרי הבודה. בואון הוא בא על ידי הבודה, הוא היה חכם מדהים, הוא נחשב כסקר שמרון לבודה השני, והוא כתב כתבים מדהימים על ריקות ודברים אחרים,
אחד הכתבים המפורסמים שלו נקרא נכתב לידיד, והידיד הזה דרך אגב הוא היה מלך, והרבה מן התורה הבודיסטית הועברה אלינו על ידי מכתבים שכתבו כל מיני חכמים למלכים שתמכו בהם. בתוך המכתב לידיד הזה יש חרוז אחד שבו הוא מתאר משולים למדיטציה שאי אפשר להמשיך בלי להתגבר עליהם, והרשימה שהוא מונה היא קצת שונה ממה שמנינו בקורס מספר 3, והנה הרשימה שלו. בואו קראו יחד איתי. גוד אנג יו, טאן מוצן, טאן מוקפא, טאן מי, טאן טולדום, טאן חצום, חדריפה נאפו. עכשיו הם הולכים לפי הדחיקות של ההופעה. אז גוד אנג יו, שני דברים שונים שמכתבים אחד. הגוד היה לנו קודם, והחוסר מנוחה הזה, הבטחת הדעת, זה הגומי הגופה. אז זה הפרעה אחת במדיטציה, אז אנחנו יושבים חסרי מנוחה, והמיינד מתרוצץ. טאן פירושו וגיו זה הזיה בעתיד, או להתגעגע לדברים, סנטימנטליות. נוסן זה מיינד שקראנו לו רצון רב, והמיינד שמחפש להזיק למישהו. לחשוב רע על מישהו, לכעוס על מישהו, להחזיק טינה כנגד מישהו, לחפש איך לנקום במישהו. זה נוסן. מוקפא זה מין
זהות.
ערפול, מיינד מעורפל כזה, כהה, זה מוקפא. מי זה שינה? זאת אומרת, ישנוניות זה אויב גדול של המדיטציה. פה עכשיו יש לנו לדון, זה לרצות דברים, חשק, להימשך לדברים של החושים, לנהוג אחרי האטרקציות של החושים. אז זה דו לדון, הפרעה גדולה, יושבים, חושבים על הגלידה, חושבים על הבילוי בלילה, חושבים על דברים של החושים. פתום זה ספק, אויב גדול של תרגול. אויב גדול של מדיטציה, לא יודעים שמה אנחנו עושים, מה זה הרע, מי יכול להגיע לזה, מה הם מדברים, ככה. אויב גדול, יש לכולנו. וזה גומר את הרשימה, עכשיו הוא אומר, תה, אלו, דריפה זה מכשולים, ונא זה חמש, פה זה עברת סיום, נא פה. אלו חמש המכשולים, והם קמו לפעמים זוגות. אז מי הם המכשולים? חוסר מנוחה והזיה בעקיף זה מכשול מספר אחד, שני אספקטים שלו. המכשול השני שהוא מונה לנו זה הנוצם, זה הרצון רע, מיינד רע, תודעה רעה, מיינד שכועת, מיינד שמתחשבן, כזה. מוקפדני זה הרפול וישנוניות, אחר כך יש לנהות אחרי התשוקות של הגוף או של החושים, אחר כך יש ספק, אלו החמישה. החמישה שמנינו בקורס מספר 3 מתייחסים יותר למה שקורה כשאתם יושבים על הכרית. ועוד החמישה האלה, למרות שיש חשיפה קצת, יותר מתייחסים כל היום. אותו אספקט המדיטציה שדיברנו במשך היום. חוץ מזה, זה גם טוב בכלל להצלחה בחיים. להסתכל על החבר'ה האלה ולהתמודד איתם, כי הם מכשולים בכלל. לפתרון בעיות וכך הלאה. ובכלל אנחנו כבר יודעים לעשות את היומן ואיך לעקוב אחרי המים שלנו שיש פעמים ביום. והקרה היום זה שאתם שומרים על המים מפני אלו 24 שעות ביום. אז זה מהמרדה של מגרשנו. וזה אנחנו נעזוב את פסוק 4, ויש הרבה יותר מה להגיד על טכניקה של מדיטציה ועל מצבים שנתקלים בהם. אנחנו דיברנו הרבה יותר על זה בקורס מספר 3. ויש הרבה יותר להגיד גם, ואולי בעתיד יהיה לנו הזדמנות לעשות את זה. אנשים אוהבים לעשות מדיטציות מונחות, וזה יופי להתחיל ככה. זה יופי עם הנושא טוב, ואם יש לך קשר טוב עם המורה, זה נהדר להתחיל ככה, במיוחד שקשה בהתחלה. יש לך זמן, את צריכה לעבור להיות עצמאית.
Thank you.